אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
לכל סביבת מחקר יש עולם מושגים ייחודי לה. הארגונים והאנשים שפועלים בסביבה מסוימת מגבשים ומעצבים את השיח. והשיח איננו סתמי או מילולי בלבד, אלא יש בו כדי לחשוף בפנינו את סוג היחסים וסוג המורכבות שמאפיינים את הסביבה המסוימת בעיני המשתתפים בה. בפרק הרביעי תספר לי דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על סביבת מחקר חדשה, יהדות ארצות הברית. שלום מיכל.
היי, צהריים טובים.
קודם כל, וואו, הספקת הרבה. ואנחנו נדבר על עוד איזה סביבת מחקר. סביבת מחקר ממש מרתקת, שאנחנו גם כאן נצטרך ללמוד קצת את הרקע ההיסטורי, סוציולוגי אפילו, החדש שאנחנו נכנסות אליו. פחות מוכר לנו, כי זה לא בתוך ישראל, אבל עדיין מוכר לנו יחסית טוב. אז בואי תתני לי איזה רקע על יהדות ארצות הברית, כמובן לא איך הגיע וכולי, אבל את יודעת על מי אנחנו מסתכלות היום כשאנחנו מדברות על יהדות ארצות הברית, וגם מי יעניין אותי בשביל להבין את המחקר הזה? מי בתוך יהדות ארצות הברית? האנשים שעושים סקרים? המדענים?
אוקיי. אז המושג של יהדות ארצות הברית הוא מושג אמורפי מאוד ומתעתע. כן. הגבולות שלו לא ברורים. מי בפנים, מי בחוץ. אפרופו הדיון שלנו קודם על פרקטיקות של החלה ושל הדרה. זו קבוצה קטנה מאוד מבחינה מספרית, ואני לא סתם מתחילה ממספרים, כי מספרים זה חלק גדול מהדיון שלנו שיהיה.
נכון.
פחות מ2% מהאוכלוסייה. אבל זו קבוצה עם בולטות ונוכחות חברתית ציבורית מאוד מאוד מרשימה, נחשבת לקבוצת מיעוט ממש סוג של מודל. כאילו, תראו איך היהודים הצליחו, כי בתוך ההיסטוריה של הקבוצה הזו יש רגעים אחרים. זו קבוצה שנמצאת במספרים מאוד קטנים ממחצית המאה ה-17, בניו אמסטרדם, מה שיהפוך להיות
ניו יורק.
ואחר כך גדלה עם ההגירות הקטנות, ואחר כך עם ההגירה הגדולה ממזרח אירופה במפנה המאה. היא התרכזה בהתחלה בעיקר במזרח ארצות הברית, ואחר כך נדדה עם הערבה, כמו האחרים. זו קבוצה שהתחזקה מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה, עוד אפילו בשנות ה-20 וה-30, זו הייתה קבוצה שעברה הגזעה, כלומר, היהודים נתפסו כלא לגמרי לבנים, הם לא היו לגמרי שחורים, אבל הם לא היו רחוקים משם, והרבה מאוד תפיסות ורגשות של שנאת זרים הופנו גם ביחס אליהם. הקבוצה הזו התחזקה מהותית ומשמעותית, עברה תהליך של הלבנה, אם תרצי, אחרי מלחמת העולם השנייה. יש קהילות גדולות ומבוססות בערים מרכזיות. הקהילה הזו, שכמו שאמרתי לך קודם, המושג עצמו, כי הגבולות הם מאוד מתעתעים, אבל יש בתוכו מושג מובחן קצת יותר, שזה הקהילה היהודית המאורגנת. שזה בעצם מין מארג צבר של ארגונים, מוסדות, פדרציות, מנהיגים מסוגים שונים, שמחזיקים ביחד איזשהו קיום קולקטיבי. זה קיום הטרוגני מאוד. אנחנו כאן בישראל מכירות בעיקר את הממסד האורתודוקסי, ובשוליים לא רחבים יש את הקבוצה הרפורמית והקונסרבטיבית. בארצות הברית הקבוצות האלה הן העיקר. יהודים אורתודוקסים הם רק כעשירית מהאוכלוסייה היהודית.
כן.
הביטוי היהודי הוא ביטוי לא רק סביב מרכזי דת, או לא רק מוסדות דת, שגם הם מוסדות כאמור מגוונים הרבה יותר, אלא גם מוסדות תרבות, מוסדות אתניים. יש פסטיבלים של תרבות, של אוכל, של קולנוע, מוזיאונים מוזיקה. יהודים. כמובן תעשיית השואה היא תעשייה מסגשגת.
כן. אז הם מבוא אליהם, שהם יהיו חלק מהמוסד המחקרי. החלק הנוסף שאנחנו צריכות לדבר עליו זה הרעיון המספרי, ואני אגיד הכפייתיות אפילו המספרית, שהיא לא מאפיינת רק את הקהילה היהודית בארצות הברית, אלא היא גם כלי למדינות כדי שהן תוכלנה לנהל את האוכלוסיות שלהן, או להתייחס לאוכלוסיות שלהן, להכיר אותן, גם כלי בתוך קהילות, וגם אנחנו נדבר על החיבור הזה בין המספרים לבין הקהילה היהודית האמריקנית. אז בואי נדבר רגע על הצורך הזה בהסתמכות על מספרים.
אוקיי. אז אני לא אעשה שימוש במונח של כפייתיות ושל אובססיביות. לא, אבל זה גם הם, למען האמת. הרבה מהאנשים שמדברים בשם הקהילה, מדברים על עצמם, אולי בסוג של כנות, כעל קהילה אובססיבית ביחס למספרים. אני לא אעשה בזה שימוש, אבל הם בהחלט מושקעים באופן אינטנסיבי מאוד במספור עצמם. הם רוצים לדעת את עצמם, והם עושים את זה באמצעות כלים סטטיסטיים מספריים. הם לא עושים את זה לבד, זה חלק מהעלייה בכלל במדעי החברה ובדמיון ממספר, שמלווה אותנו דרך אגב גם בתרבות פופולרית, לא רק לעבור כוחות פוליטיים כמו למשל מדינות, וכמו הרבה יהודים וכמו הרבה אמריקאים וכמו הרבה קבוצות אחרות, הם מכירים את עצמם לדעת, הם סופרים את עצמם לדעת ללא ערף. והם עושים את זה יותר ויותר, יש לזה שורשים, יש לזה הקשר מוסדי עוד מסוף המאה ה-19. ההקשר, התשתית הברורה נובעת מהעובדה שיהודים לא יכולים להיספר כיהודים מובחנים, כקבוצה דתית מובחנת בארצות הברית. בשונה למשל ממדינות אירופה או בקנדה או באוסטרליה, שיהודים יכולים לקבל מידע על עצמם מגורמים ממשלתיים, למשל, אותן מוסדות סטטיסטיקה שקודם דיברנו עליהן ביחס לישראל, אז יהודי ארצות הברית לא יכולים להסתמך על ידע כזה, וחייבים, הם חייבים בעצם...
כי ארצות הברית אוספת את המידע שלה ביחס לאוכלוסייה כולה בלי להפריד אותה?
או להבחנות שהן לא דתיות. ואז היהודים בעצם מוגדרים כדת לצורך העניין, ולכן הם לא יכולים לקבל אפילו מידע בסיסי כמו כמה הם, שזה מידע שמעסיק אותם באופן, תגידי כפייתי, או
אובססיבי. כן, כנראה אני אגיד כפייתי.
זה באמת מעסיק אותם מאוד. ואז מסוף המאה ה-19, הקהילה היהודית המאורגנת, אותו צבר, כן, שקודם הזכרתי של ארגונים ומוסדות, אותה קהילה יצרה פלטפורמה של ידע, שאפשרה לדעת כל מיני נתונים מספריים. שיטות המדידה השתנו מאוד. אם בתחילת המאה ה-20 רצו לדעת כמה יהודים יש באזור ניו יורק, אז בדקו כמה יהודים למשל לא הגיעו לבית הספר ביום כיפור. זה היה מדד. או כמה יהודים, כמה משפחות מדברות יידיש, כי זו בעצם הייתה השפה העיקרית. היום כשיהודים כבר התערבבו או הולבנו, הזיהוי שלהם, כולל הזיהוי הסטטיסטי, השתנה וצריך פרמטרים אחרים כדי להבחין מי הוא יהודי. ואיך בכלל מודדים ורואים אותו וסופרים אותו. אז העיסוק הענף במספרים צמח מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה קשר גם לעובדה שיותר ויותר יהודים נכנסו לאוניברסיטאות, וקשור בכלל בצמיחת מדעי החברה ובהם סוציולוגיה, בכלל בארצות הברית, בלי קשר לעולם היהודי. ויש גם עוד הקשר נוסף שאולי כדאי לקחת בחשבון, שמוסדות יהודיים שונים גם באירופה, הרבה מאוד פעמים עבדו בזיקה לצרכים פוליטיים גדולים. כלומר, מוסדות, למשל בגרמניה, יהודים יכולים היו לספק נתונים לקהילה. הייתה איזושהי זיקה, כן? לפעמים אפילו זיקה הדדית, בין מוסדות של ידע לבין מוסדות של זהות. ולתוך הדבר הזה, צומחת מן מערכת סטטיסטית, ככה אפשר להגדיר אותה, שהפכה להיות דומיננטית מאוד גם ברמה כלל לאומית, כלומר גם בהקשר של יהדות ארצות הברית בכלל, וגם בהקשר מקומי של קהילות ספציפיות, כשמאז שנות ה-70 אנחנו רואים עיסוק הולך וגדל בייצור של ידע וגם בייצור של התערבויות ביחס לאוכלוסייה היהודית.
שהן מבוססות על הידע?
כן. הן מבוססות על הידע, על הנרטיבים שצומחים בעקבות הידע. היה סקר סטטיסטי מאוד גדול שפורסם ב-1970, ואחר כך ב-1990, ואחר כך ב-2001, 2013, ובתוך זה יש גם עוד כמה סקרים גדולים שאני לא אזכיר עכשיו, אבל אני רוצה דווקא להתחיל ב-1990, כי הסקר הלאומי הגדול יצר שלל של מספרים.
רגע, יש לי שאלה.
כן, אני רואה.
לפני שאת מספרת לי על הסקרים, שהם בעצם גם יהיו אולי נקודת המוצא שלנו בהשתלשלות שלך כדי לחקור את הנושא, אני רוצה לשאול איך אנתרופולוגיה מתעסקת במספרים? איך את בתור אנתרופולוגית ניגשת למשהו שהוא בכלל לא מייצג את התחום שלך? זה בכלל לא הכלי שאת עובדת איתו.
נכון. אז אני באמת לא עובדת עם מספרים ככלי עבודה, ככלי בתוך ארגז הכלים שלי, אלא המספרים הופכים להיות מושא של מחקר. אני כאנתרופולוגית רוצה להבין מה המובן מאליו של הנוכחות, הבולטות הגדולה הזו שיש למספרים, כדי להבין את הקבוצה הזאת. אני רוצה להבין מה המשמעות שאנשים פעילים בקהילה המאורגנת מייחסים למספרים. מה השימוש במספרים מייצר עבורם? איזה סוג של עבודה תרבותית מספרים עושים? באיזה סוג של הקשרים הדיון דרך מספרים נעשה, ואיזה סוג של פתחי מילות יש מהדיון הזה על מספרים? זה סוג השאלות שאני רוצה לעשות, וזה באמת פרויקט אתנוגרפי שממוקם בתוך הקשר סוציו-היסטורי, ולכן חלק מכלי העבודה שלי הם גם יותר היסטוריים, למשל עבדתי הרבה מאוד בארכייבס, בארכיונים. שילבתי בתוך ארגז הכלים גם כלים שהם יותר היסטוריוגרפיים.
כן, מרתק. עכשיו נחזור על הסקרים.
אוקיי. אז ב-1990 יצא סקר גדול, ואפשר לשלוף מתוכו הרבה מאוד מספרים, שעל פניו אפשר לחגוג דרכם את הקיום היהודי-אמריקאי, בדיוק את סיפור ההצלחה שקודם סיפרתי לך עליו. כמה יהודים הגיעו לעשירון העליון, כמה הם מצליחים בהוליווד, כמה הם מצליחים בממשל, אבל המספר שהגיע, שקיבל את הבולטות הגדולה ביותר, זה 52. 52 הפך להיות אייקון, שזה בעצם 52%. 52% מהיהודים שנישאו בחמש השנים האחרונות שקדמו לסקר, כלומר בין 1985-1990, נישאו בחוץ.
נישאו מחוץ לקהילה היהודית, את מתכוונת.
כן, עכשיו אני כמובן פותחת וסוגרת סוגריים, מה זה בפנים ומה זה בחוץ, ואיך בכלל מגדירים את זה. איך אפשר להגדיר, כשאין כאן בכלל גורם מוסמך אחד שמגדיר את
הגבולות של הקהילה. כן, לא כמו בישראל שיש את ההלכה לפי הפרשנות האורתודוקסית, שהיא מגדירה מי הוא יהודי.
נכון, או למשל אפילו בתחילת שנות ה-80, התנועה הרפורמית הגדירה אפשרות לזהות יהודי, גם מי שהמוצא היהודי שלו מגיע מהצד של אבא, בהנחה שאותו אדם גדל כיהודי, מחונך כיהודי. אבל אני סוגרת סוגריים, המספר צמח והפך להיות סוג של אייקון.
52% שבמושג אחר יותר מוכר התבוללו.
נכון, אבל את תאירי אותם באמצע הלילה ותגידי לכל יהודי אמריקאי שקרא שני עיתונים, לא צריך יותר מזה. 52, הוא ידע בדיוק למקם אותך ב-1990 בסקר הגדול. והמספר הזה הניע הרבה מאוד תהליכים שאפשר לכנות אותם, אני מכנה אותם חשבון נפש, תהליכים שגרמו ליהדות ארצות הברית להקות על חטא ולהגיד, אז הפכנו למצליחים והפכנו לגדולים ואנחנו מודה לכל כך הרבה קבוצות מיעוט שעוד לא עשו את זה, אבל איפה אנחנו? כן, המושג הזה שקודם נזכרת, התבוללות.
כן.
מה זה אומר לגבי הדור הבא שלנו? זה יושב על נרטיבים של שואה, של פוסט שואה, כן? של תודעת פוסט שואה. זה יושב על נרטיבים של כמעט היכחדות. יש היסטוריון ידוע שמדבר איך יהודים תמיד הם תופסים את עצמם כדור שכמעט נכחד. עוד רגע נמצא, עוד ממש רגל אחת בקבר. וה-52% סימן את הפסיעה הנוספת הזאת לעבר הקבר. נוצרו הרבה מאוד התערבויות, אם לחזור לשפה ביופוליטית, של זהות יהודית שנעשו בעקבות הסקר. כלומר, הבעלה הגדולה שאחזה בקהילות היהודיות יצרה הרבה מאוד ועדות זהות, זהות ותרבות. איך בעצם אנחנו ממציאים?
שהקהילה הקימה?
כן, כן. איך אנחנו ממציאים ומייצרים את עצמנו מחדש כדי לגרום לצעירי וצעירות בנינו ובנותינו לרצות להתחתן בפנים. הפרויקט שהכי מוכר לך, ואני מניחה לקהל המאזינים, זה תגלית. תגלית זה תוצר...
הוא צעיר, נולד רק אחרי 1990?
נכון, נכון.
פרויקט צעיר.
נכון, וזה פרויקט ענק ששותפים בו גורמים שונים בתוך הקהילה וגם מדינת ישראל. אבל הוא לחלוטין תוצר של החרדה שאחזה בקהילה היהודית.
שתגלית... שהוא גדרה בתור משבר קיומי, נכון? בתוך הקהילה.
הסלוגן נקרא משבר ההמשכיות.
כן.
Continuity crisis. זה המושג. והתפיסה הייתה שדרך תגלית, דרך 10 ימים של היכרות קרובה עם האדמה ועם בנות ישראל, אפשר יהיה להתחבר קרוב. התפיסה הייתה שהם צריכים להגיע לכאן, להיטען בעוצמות יהודיות, כן, ובחיבור למקום ולזהות, ולחזור חזרה עם דם טרי לקהילות שלהם.
ואם זה ממותג או נקרא, מקבל את הכותרת של משבר המשכיות, אז את, כמו שאת אומרת, צריך להתחיל לייצר לו פתרונות. ועכשיו מסקרן אותי לדעת איפה את משתלבת. את בוחנת גם את איך הידע יצר את המשבר, וגם את איך הידע מביא אל הפתרונות, ואל הרעיונות שהם מנסים כדי לפתור את הבעיה, וגם איזה הנחות יש מאחורי הידע הזה.
נכון. גם וגם וגם
כן,
וגם.
כן, אז אני צריכה שתסבירי לי את כל זה. כי לי, שוב, מתוך היכרות עם מאוד שטחית עם הקהילה האמריקנית, נשמע לי בסך הכל הגיוני שככה הם הגיבו למספר, שככה הם רצו לייצר קשרים מחודשים, אבל בעצם את יכולה להעיר לי עוד כל מיני הנחות יסוד, או דברים פחות מוכרים, כמו שעשית עם פרויקט הגיור בפרק הקודם, וחשוב נכון. לי ש... שנשתף את זה.
אוקיי, אז קודם כל, זו עדיין עבודה בתהליך, זה פרויקט שהתחלתי ב-2009, ואני עדיין בתוכו.
כן.
ויש גם, דרך אגב, לאורך העשור הזה, כל מיני תהליכים היסטוריים שלא צפיתי אותם, והתחלתי עם כל מיני שאלות שהפכו להיות שאלות לגמרי אחרות. למשל, אם בנובמבר 2016 טראמפ נכנס לבית הלבן, הוא שינה חלק מהדאגות הגדולות של יהדות ארצות הברית.
מה למשל?
קודם כל, הבולטות העצומה של אנטישמיות, או הבולטות המחודשת של אנטישמיות, שמביאה לדאגות אחרות, או במקום להיות דאוג רק או בעיקר ממספר היהודים הכולל, מכמה יהודים יש לנו, ואם המספר קטן, ואם המספר קטן זה אומר שיש התבוללות, אז יש דאגה הולכת וגדלה של יהודים שהם לא אורתודוקסים, מעלייה במספר היהודים האורתודוקסים.
כי הם אלה שהצביעו לטראמפ?
כי הם אלה שהצביעו לטראמפ, כי הם הופכים את היהדות למשהו אחר מאוד, כן? כי הם הרבה יותר קרובים לנוצרים אוונגליסטים, מאשר לאיך שהאנשים האלה תופסים את היהדות המקורית או האותנטית, יהדות מאוד מאוד ליברלית.
ושוב השאלה מי הוא יהודי חוזרת לדבר איתנו בתוך השיחה הזאת.
ומי
הוא
יהודי טוב, נכון.
כן, איזה יהודי רצוי.
נכון, נכון. אז לשאלתך הקודמת, אני מנסה להבין איך המספרים הופכים להיות ידע סמכותי, שדרכו הקהילה המאורגנת מספרת לעצמה מי היא. מי היא בעולם, איזה תהליכים היא עוברת, מה היא רוצה להיות. ואני רוצה לראות איך הידע הזה, עם מקורות הסמכות שלו, מיוצר, באופן שיש לו הנחות יסוד,
כן.
איך הוא מתגלגל בעולם הזה, איך הוא מתקבל, איך הוא נצרח, איזה סוג של באמת עבודה הוא עושה בתוך התהליך הזה. אז כדי לבדוק איך זה מיוצר, עבדתי בארכיונים, קיבלתי גישה לתהליכים מאחורי הקלעים, פה מאחורי הקלעים שקודם דיברנו עליהם, תהליכים הפנימיים של, שבהם היו שותפים סוציולוגים, דמוגרפים, קולגות שלי, נכון?
כן.
אנשים שמגיעים מתוך מדעי החברה.
וכן, כאן אולי את לא צריכה את יחסי האמון שאיחדנו להם את הפרקים הקודמים. אולי את צריכה פחות לדאוג ליחסי אמון או להתקבל.
כאן האישור הוא אישור מוסדי. קיבלתי אישור מג'פנה, שזה ארגון הגג של הפדרציות היהודיות, הוא יושב בניו יורק. קיבלתי דרכם גישה למאחורי הקלעים של הסקר הגדול של 2000-2001.
כן.
בעצם מה שאני יכולה לראות דרך החומרים הארכיבים האלה, את הדיונים הפנימיים שנעשו סביב מי הוא יהודי. שזה תהליך מרתק, תחשבי איך כאן אנחנו מקובעות לתוך עולם, אנחנו בישראל מקובעות באמת להגדרות הלכתיות, ואני מניחה שאין דיונים מאחורי הקלעים בתוך העולם הזה, ושם יש בעצם מיצור מחדש של מדעי החברה כשומרי סף. זה לא רבנים כמו בישראל. ואני יכולה כאן לראות איך מדעני חברה עסוקים בייצור של ידע, ביחד עם סוכנים מעולם הפדרציה, חוקרים מטעם עולם הפדרציה, אם קודם דיברתי על החיבור שבין העולם הקהילתי של הזהות לבין עולם הידע, אז אפשר לראות שם את החיבור הזה בתהליכי העבודה. אני רוצה לראות מה מניע אותם להגדיר יהודי ככה, לצורך הסקר, כן. יהודי ככה ולא ככה. איזה סוג של שאלות, איזה סוג של ניסוחים הם מייצרים, ניסוחים שכוללים בתוכם כבר סוג של מרשמים חברתיים, כי התיאורים האלה הם פעם לא רק תיאורים אובייקטיביים ניטרליים בעולם,
כן.
הם תיאורים שמביאים איתם סדר יום. אני יכולה לראות איך השחקנים האלה שמייצרים את הידע מגיבים לידע שהם מפרשים אותו כידע משברי. האם הם רוצים להגדיר גבולות קשיחים של קהילה, גבולות פריחים של קהילה, גבולות מכילים? זה סוג הדיונים שהם היו עסוקים בהם, ואני מלווה אותם דרך הטקסטים ודרך שיחות איתם. אני בעצם עושה סוג של היסטוריה שבעל פה. אני שואלת אותם, מה אתם זוכרים? אז כמעט כולם אומרים שהם רוצים לשכוח את הכל, כי זו הייתה חוויה מאוד מאוד טראומטית, אבל אני ככה צוחקת, אבל זה מלמד אותי כמה התהליכים האלה הם תהליכים שמעט בוחשים בקרביים של הזהות
ממש,
היהודית.
נכון? ממש.
אז זה למשל דוגמה של איך מייצרים ידע. שזה ידע ברמה הקולקטיבית, הלאומית, הכלל יהודית אמריקאית, למרות שכאמור הזכרתי שיש גם תהליכים כאלה של ייצור ידע ברמה מקומית, הפדרציה של בוסטון. אני רוצה לראות איך הידע הזה מתגלגל. איך הידע הזה הופך להיות ממשהו שמיוצר במאחורי הקלעים, ואז הוא נמצא שם בחוץ. מספרים אותו, מייצגים אותו. מייצגים אותו באופן ויזואלי מסוים, כך ולא אחרת. הנרטיבים שצומחים לגביו הם נרטיבים כאלה ולא אחרים. האנשים שמתווכים את הידע, הרי זה ידע שהתהליכים הסטטיסטיים שבבסיס שלו הם תהליכים מאוד מורכבים. שלנו, האזרחים הפשוטים, אפילו אנחנו אזרחים משכילים, אין היכרות קרובה, נכון? עם הפרקטיקות האלה. עכשיו אני צריכה לקחת את הידע הזה, ולהפור אותו לידע שמיש מבחינתי. ידע שאני מוצאת בו משמעות. אני רוצה לראות איך מנהיגי קהילות, גם ברמה מקומית, עושים שימוש בידע הזה. אני שואלת אותם, האם הידע הזה בכלל מעניין אתכם? מה המספרים האלה מספרים לכם? אני רוצה להבין האם הם מכניסים את זה בדרשות שלהם, כן? נגיד של רבנים בבית כנסת.
יש מצבים כאלה?
בוודאי שכן. הם מכניסים, למשל, אחרי פרסום הסקר הגדול של מרכז פיו, שזה דווקא, כאן יש מקרה בוחן אחר, שידע נוצר מחוץ לגבולות הקהילה. זה מוסד מחקר מאוד נחשב, שיושב בוושינגטון ופילדלפיה, והוא עשה סקר על הקהילה היהודית, כמו שהוא עשה סקר על קהילות אחרות, על קהילות מיעוט אחרות, שוב פעם, כמו ריטואל שחוזר על עצמו, הסקר עורר דאגה מאוד גדולה, מספרים אחרים, הפעם זה לא היה 52%, אלא פרמטרים אחרים שקיבלו בולטות וצבע. אז אני רוצה לראות איך הרב שיושב באפר איסט במנהטן, מפרש ידע מסוים מתוך המחקר האחרון של פיו, והוא בעצם מתווך סוג של אמרגן של ידע, הוא סוג של ברוקר של ידע, הוא מתווך עליה את הידע, האזרח שיושב ורק רואה שתי כותרות בעיתון. עכשיו הוא צריך להפוך את המספרים האלה לידע בעל משמעות. שוב פעם, שממקם אותו ביחס לקהילה, שממקם את הקהילה ביחס לארצות הברית בכלל, שיש בו איזשהו טעם, כמו שסקרים הרבה מאוד פעמים מלמדים אותנו על מי ומה אנחנו בעולם, לאיזה קבוצת שייכות אנחנו שייכים. אז גם כאן אני רוצה להבין איזה סוג של משמעות אנשים מייחסים למספרים האלה. ואני רואה איך הידע הזה מתגלגל הלאה בתוך המרחב.
זה נשמע כמעט תועלתני, כן? שזה לא בתור ביקורת אני אומרת, אבל זה נשמע כמעט תועלתני, כאילו שהרב גם אחרי שהוא תרגם את הידע אל הקהילה, נשמע שהדבר הבא שהוא צריך לעשות זה לראות אם זה עזר, אם התרגום הזה עזר, אם באמת יש פיחות בניסויי החוץ וגידול בניסויי הפנים, או הבאה של ישראלים יהודים לחיות כאן עם הקהילה האמריקנית. נשמע שזה לא מסתיים רק באיזה שגרירות של הידע, דברור של הידע, אלא גם לצפות לסקר שיערך בעוד 5 או 10 שנים כדי לוודא ששגרור או דברור הידע היו אפקטיביים.
את צודקת מאוד שיש כאן הזנה הדדית שאני עוד לא רואה את הסיום שלה, בין ידע לבין התערבויות.
כן.
כל מנגנון חדש של ידע מייצר עוד התערבויות. ההתערבויות יכולות להיות דיסקורסיביות, מילוליות, אותו רב, כן, שעומד מול הקהל שלו ומדבר. הוא אומר להם, זה לא סתם שאנחנו מכירים את המספרים האלה והאלה, ואז הוא נותן ציטוט מתוך הסקר. אלא הוא אומר, תסתכלו סביבכם. הוא בעצם מחבר בין ידע אנקדוטלי שיש לכולם, תראו כמה אנחנו מבוגרים כאן, כמה כבר אין כאן למשל צעירים, איפה הדור הצעיר? הסקר מספר לנו מה קורה עם הדור הצעיר. ככה הוא מגבה את המידע האבסטרקטי הזה שמגיע דרך מספרים, והופך אותו לידע בעל ערך, בעל רלוונטיות. הנה, זה חלק מהמציאות שכולנו חווים אותה. אז זה סוג אחד של התערבות, התערבות מילולית. תגלית, זה סוג אחר של התערבות. יש הרבה מאוד פרויקטים של זהות, שהם חלק ממש מתעשיית זהות בארצות הברית, חלקה צומחת מלמעלה למטה, חלקם צומחים מלמטה למעלה. מניינים, חלקם מסונפים לאחת מהתנועות הגדולות, חלקם לא. כל מיני פרויקטים שמפגישים צעירים, מבוגרים צעירים, זה ממש קטגוריה שמתייחסים אליהם. מה עושים עם מבוגרים צעירים?
Young adults?
כן, כן.
זה ההגדרה?
מאוד מאוד עסוקים בהם. למשל, מפגישים אותם גם במרכזים באוניברסיטאות, גם בקהילות שכבר, זה כבר גיל מאוחר, זה כבר אחרי קולג'. מה עושים איתם? איך עוזרים להם לפגוש האחד את השני? ממש סוגים של מדיניות. יש למשל כל מיני סוגים של birthright, שאנחנו פחות מכירים אותם כאן בישראל, כי זה קבוצות קטנות יותר, אבל למשל יש birthright לזוגות מעורבים. יש birthright לקהילות אחרות או לקבוצות גיל אחרות שכבר עברו את הגיל המקורי.
מקובל כן, לתגלית.
כן, של אז יש, של יש שלל של התערבויות שונות, ואת צודקת לגמרי שההתערבויות האלה כשלעצמן מזינות ידע למשל. יש מכון מחקר שיושב בברנדייס, שחלק גדול מהפעולה שלו זה לראות את הלמדוד באופן סטטיסטי את האפקטיביות של birthright. והתוצאות מניבות, האם התוצאות מראות שיש כאן באמת יהודים מחויבים יותר, והכסף מושקע נכון, בייצור טוב יותר, אפקטיבי יותר של דור חדש. למשל,
זה נשמע ממש מיזם אימפקט.
נכון.
ככה הם מתייחסים לעצמם.
נכון.
הם צריכים למדוד את האימפקט החברתי, במקרה הזה הקהילתי היהודי, של המיזם שהם משקיעים בו כסף, משאבים, זמן וכולי, וידע כמובן, כדי לוודא שהוא יעיל, שהוא אפקטיבי, חברתית.
נכון, נכון. יש כאן סוג של הנדסה חברתית, הנדסה פוליטית, שיוצרת מדידות גדולות, כן, הולכות ומצטברות. אז למשל, המחקרים האלה מראים שbirthright הוא אפקטיבי, כי אחוזים גדולים יותר נישאים בתוך העם היהודי. שוב פעם, במנותק מהשאלה, מהם הגבולות של העם
כאלה
הזה.
כאלה שהשתתפו בתגלית.
כן, כן, כן. ומבחינת הפילנטרופ, זה סוג של חותמת.
שהכסף שלו לא נזרק לשווא, נכון, הוא מושקע, נכון, ויש נכון. לו הצלחות.
והתרבות הארגונית של הרבה מאוד עמותות, ארגונים, פדרציות יהודיות, זה תרבות ארגונית שעסוקה במדידה. דרך אגב, זה לא מאפיין רק ארגונים שעובדים סביב פרויקטים של זהות. היום בהרבה מאוד מיזמים חברתיים,
כן, כן.
יש עיסוק ללא ערך במדידה.
נכון. כן?
אז הם משתפים בתוך הגל הזה.
מדידה חברתית ולא כלכלית, כי המדידה הכלכלית היא דבר נכון. בסיסי מאוד נכון. בכל מיזם. אנחנו רוצות לדעת שאנחנו השקענו X וקיבלנו X פלוס, נכון. כדי שגם נכסי עלויות וגם יהיה רווח. אבל כאן את מדברת על מדידה חברתית, ואת מראה איך זה בא לביטוי בתחום שגם לכאורה אין לו איזשהו רצון להרוויח כסף, אלא רק רצון לוודא שהפילנתרופיה נעשית באופן נכון. אפקטיבי.
וגם בתוך מדידה של משתנים, שכלל לא ברור שהם כמיתים. זהות יהודית. איך את מקמתת את זה? איך את מגדירה את זה? איך את מגדירה אפקטיביות?
כן.
אלה שאלות שהופכות להיות מאוד מאוד רכות כשמדברים במשתנים שלא נותנים את עצמם בקלות למדידה קפדנית מאוד.
ואם אני חוזרת למה שהצגנו בפתח הפרק הזה, אז את אמרת שבאמת יש כאן שאלה על המקום של המספרים בחיים שלנו, בניהול שלנו וכו'. אז אפשר לראות שזה כמעט קשה להבין את המקום הזה משום שהוא מזין את ההמשך. זאת אומרת, המספרים הם גם הבסיס שעליו אני מסתמכת, הם גם מה שאני מצפה לקבל אחר כך, הם גם הדבר שגורם לי לבנות איזושהי תוכנית בהתאם למספרים, ואז מאוד מאוד קשה להבין מה היחס שלי למספרים, או איך המספרים משפיעים עליי, כי יש כאן אפילו אמירה מטה, אמירת מטה גדולה, בכלל על מהפכה המדעית הזאת שמסתכלת על הכל בתור דבר מדיד.
נכון, נכון. אז יהודים אמריקאים חיים כמו הרבה כמונו בעולמות אחרים, כשאנחנו נסמכים על הגמוניה של מספרים ועל סמכות בלתי מעוררת של מספרים. הסמכות, בדרך כלל, הערעור הכי משמעותי שיש, זה שמספרים לא יכולים בהכרח למדוד כל דבר, או שמספרים הם ניתנים למניפולציה בקלות יחסית. וזה מעניין לראות איך יהודים אמריקאים חיים בתוך ההנחות האלה לגבי האפיסטמולוגיה או הסמכות, סמכות העל של מספרים. ויחד עם זה, יש קולות שעולים יותר ויותר, ואני שומעת את זה בשנים האחרונות, שמתנגדים לכימות ללא הרף הזה.
אל תספרו לכימות אותנו. לכימות הבלתי פוסק.
אל תספרו אותנו, מאוד, אל תהפכו אותנו לפריט באוכלוסייה. יש לי חיים, יש לי זהות, אני לא רק משאב בשירות הקהילה היהודית שרוצה להגדיל את המספרים שלה.
אני מניחה שהקולות האלה מגיעים מהצעירים.
מהצעירים, מהפרוגרסיביים, מאלה שלא רוצים בהכרח להיות מזוהים עם אחת מהתנועות. יש גם קריאה הולכת וגדלה של היהדות בכלל, הקיום היהודי לא מתומצת על ידי מספרים. יש ויכוח האם בכלל ביקשו מאיתנו להיות עם גדול, או שאולי הערך שלנו הוא דווקא בלהיות מיעוט. אולי יש דברים שאנחנו עלולים לשכוח אם נהפוך להיות במספרים גדולים, אולי דווקא מתוך המיעוט יש לנו תודעה פוליטית, ויש לנו רגישות חברתית שאנחנו חייבים להמשיך ולהחזיק בה. יש סוגים שונים של התנגדויות כלפי סוציולוגים, דמוגרפים, מנהיגים, שעסוקים בלספור ולקמת. הטענה היא, תפסיקו לקיים את הדיון על עצמנו רק דרך מספרים. וזה מעניין לראות איך, שוב, זה נעשה בתוך עולם שלא מתנגד לקיום כמספרים, כולנו ניזונים ממספרים
כן.
כדי לפרש, להבין, למקם את עצמנו בהמון דרכים.
נכון.
אבל הטענה היא שבדיון הזה, הדיון עלינו, הדיון על הזהות שלנו, אי אפשר להמשיך להסתבך על מספרים, לא כי הם משקרים, אלא כי הם לא מועילים לנו, כי הם פוגעים בנו, כי הם עושים לנו רדוקציה ולזהות שלנו.
וגם קשה להתעלם מכך שהנתונים המספריים בקהילה היהודית נאספים באופן וולונטרי, כי את הסברת לי שארצות הברית לא מחלקת את הנתונים בחלוקה דתית, ולכן היהודים לא יכולים לקבל את זה מהמדינה, אז יש כאן התארגנות וולונטרית, ויכול להיות שאם הם היו מקבלים את הנתונים מהמדינה, אולי אפילו התגובה הייתה אחרת, כי אולי הם היו עדיין חרדים, כן, מאותו משבר המשכיות, אבל אולי הביקורות לא היו יכולות להעלות את הטיעון, למשל, של תפסיקו לספור. כי הם היו מבינות שזה פשוט אחד ממיני נתונים נכון, שהקהילה נכון, מקבלת מהמדינה,
נכון.
ואז הביקורות היו אחרת, היו צודקת. פשוט נטענות באופן שונה. וזה מעניין שיש כאן את האלמנט הוולונטרי הזה שהוא משמעותי, הוא גם חלק מההבנייה של איך נראה האקוסיסטם הזה.
נכון. אז קודם כל, באמת, את צודקת ב-2013, כשמכון המחקר פיו, שהוא לא חלק מהקהילה היהודית, שחרר את המחקר שלו באוקטובר 2013, הייתה הנחת רווחה מאוד גדולה. קודם כל זה קרה אחרי שארגוני הפדרציה אמורים היו לשחרר סקר גדול ב-2010, וסרבו לעשות את זה. הם סרבו לעשות את זה אחרי שב-2001 הייתה קטסטרופה סביב שחרור המספרים, דרך אגב מספרים שהראו שמגודל הקהילה המשיך לרדת. היה ויכוח מתודולוגי שנעשה בפני הקהל, בפני הציבור, וגרם להרבה מאוד בקהילה היהודית המאורגנת לערער על הסמכות של דמוגרפים. ממש בבחינת, תתווכחו ביניכם, אל תראו לנו את כל הוויכוחים האלה, אתם גורמים לנו להאמין בכם פחות. ב-2010, ארגון הפדרציה ג'פנה החליט שלא להשקיע את הכסף בסקר נוסף, והייתה הנחת רווחה מאוד גדולה ב-2013 כשקיבלו את המידע מבחוץ, וגם היה קל הרבה יותר לקבל מידע, זה לא אנחנו יצרנו אותו, אמנם מדענים שלנו, מדעני חברה שלנו שיתפו פעולה ויעצו מבחוץ כוועדה מייעצת לפיו, אבל בעצם זה לא פרויקט שלנו, אנחנו רק קיבלנו את הנתונים, זה לא אובססיה שלנו אם תרצי, אלא אנחנו רק צרכנים של הדבר הזה. אבל נזכרת קודם מילה אחרת שהיא חשובה לדיון מאוד, שזה וולונטריות. לא רק שהידע והמעורבות נעשים באופן וולונטרי, אלא הקהילה עצמה כולה היא קהילה וולונטרית. היא קהילה שמתנהגת כמו מדינה, אבל באופן וולונטרי ללא ריבונות, ללא לגיטימציה להפעלת כוח כמו מדינה.
כן.
יש כאן התכנסות סביב זהות משותפת.
רצון להשתייך.
הרצון להמשיך להיות יהודי, איך שלא תגדירי, ויש הגדרות מרובות, כמו שקודם הזכרנו, ולעשות משהו משמעותי קולקטיבי עם ההגדרה הזאת. ההשתתפות בדבר הזה היא השתתפות וולונטרית. המוסדות פועלים על סמך כוח פוליטי וולונטרי, ובכלל היכולת של אדם או המוכנות של אדם להפוך את עצמו לאזרח של הקהילה הוולונטרית, היא גם מוכנות וולונטרית, כמו המוכנות אפילו להגדיר את עצמך בסקר. את לא יכולה להחליט שאת לא מגדירה את עצמך בסקר כאן בישראל כיהודיה. הזהות הזו מותחת בך,
כן.
ניתנת לך,
נכון.
אין בעצם הגדרות אחרות שקודם דיברנו עליהן. וכאן את יכולה לענות לסקר ולהגיד, האם את מגדירה את עצמך כיהודיה? ואת יכולה להגדיר את עצמך גם אם אמא שלך כבר לא יהודיה, וגם אם אבא שלך לא, רק כי גדלת, או רק כי סבתא, יש. וגם,
אוקיי,
גם
אני מרגישה זיקה חזקה,
נכון?
אני מקיימת את החגים.
ואז גם נוצרות הרבה מאוד קטגוריות, למשל בשנים האחרונות, יש בולטות גדלה לקטגוריות של חצי יהודי. פתאום נוצרות קטגוריות חדשות של זהות שמתאפשרות במציאות שבה הגבולות מורבלים כל כך.
את זה אגב, את החצי יהודי הזה מכלילים בתור האוכלוסייה הגדלה או האוכלוסייה קטנה?
תלוי
איך את
מסתכלת
לזה?
לזה. למשל, בפיו הם נותנים לקהל אפשרות להחליט. אם את פותחת את האתר של פיו, את יכולה לראות שאת יכולה לבחור לפי איזו הגדרה את מגדירה מי הוא יהודי, ואז את יכולה לראות האם האוכלוסייה שלך קטנה או גדלה.
כן.
יש כאן איזשהו ריינג', איזשהו טווח, איזשהו טווח של מספרים.
את סיפרת לי על מנגנונים שמנסים להתמודד עם משבר ההמשכיות כפי שהקהילה האמריקנית היהודית מגדירה את זה, וגם דיברנו על מנגנונים תרבותיים, או אולי בעיקר על מנגנונים תרבותיים, שזה המוסד של תגלית שכאן,
נכון.
וכו'. ויש גם מנגנונים ביולוגיים. מה זה אומר?
למדינות יש אפשרות להישען על מנגנונים של ייצור ביולוגי. מדינות יכולות להפעיל מדיניות פרו-נטליסטית, או
פרו-נטליסטית, פרו-ילודה,
נכון,
זאת אומרת שנגיד
נכון.
לממן או לסבסד את טיפולי הפריון, למשל.
דוגמה לא מופרכת מהעולם, כן, מהעולם הישראלי.
כן.
ולמדינות יש אפשרות לשחק בהתאם למטרות שלהם, למוטיבציות, לצרכים שלהם, ואת יכולה גם להבין אפילו אינטואיטיבית למה למדינה כגורם פוליטי יש עניין. כן, יש משק לחלחל, יש אוכלוסייה שצריך לפעול בתוכה, יש צרכים של ביטחון. השאלות האלה הופכות להיות אחרות ומורכבות יותר כשמדברים על כוח פוליטי שהוא וולונטרי.
שהוא קהילה, כמו
נכון,
שתיארתי,
נכון.
הקהילה היהודית.
עכשיו, הקהילה היהודית הוולונטרית מדברת בשפה כמעט כולה, מדברת בשפה פרוגרסיבית ליברלית, ולכן ההישענות על כלים של פרו-ילודה היא הישענות שלכל היותר נשמעת בטון אפולוגטי. לאורך השנים היו ניסיונות שונים, היו כינוסי חירום של מנהיגים, של עמותות, של ארגונים, על פני הספקטרום, אפילו כולל אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים ואחרים, בניסיון להבין איך אפשר לייצר עוד יהודים. והיו ניסיונות, למשל, היו ניסיונות לדבר על סיבסוד של מעונות יהודים, מתוך הנחה שברגע שהמעונות האלה יהיו מסובסדים, אז גם יותר משפחות יבחרו לשלוח את הילדים שלהם, ואז ככה יהפכו את האנשים שלהם ליהודים, את הילדים שלהם ליהודים, זה אותו ייצור תרבותי שקודם דיברנו עליו, אבל גם אולי אפילו זה יגרום להם לעשות יותר ילדים מלכתחילה.
כן, כן, כי נוח, וכי יש לי חלופות, ואני יכולה לחזור לעבוד בנוחות, ובראש שקט, מה שנקרא, כשאני בעבודה, אז אולי אני יכולה להרשות לעצמי את זה.
אבל גם עבור אנשים...
כלכלית, זה לא הגיוני, אבל אוקיי.
אבל גם עבור אנשים שהזהות היהודית מאוד חשובה להם, והם רוצים לגדל את הילדים שלהם כיהודים. החינוך היהודי בארצות הברית עולה הון תועפות. תכף, זה חלק מהדיון הביקורתי של דור הצעירים.
לא ידעתי את זה.
כאילו שאתם אומרים לנו להמשיך להתרבות, אבל אתם לא מספקים לנו את האפשרות. הדור שלנו צריך להתמודד
עם העלויות המטורפות, נכון, של החינוך.
נכון. אז למשל, אני ראיינתי רב קונסרבטיבי, ישבתי איתו בפרבר עמיד מאוד שבו הוא חי, בבית כנסת מאוד מצליח שאותו הוא מנהל, ולמרות שלא שאלתי אותו, במהלך הראיון הוא הצביע על התמונה עם שני ילדים שיש לו, בן ובת, והתחיל להסביר לי למה הוא ואשתו החליטו לעשות רק שני ילדים. למרות שאני ממש לא דרשתי הסברים. וההסבר שלו נגע בלב העניין. הוא אמר, לי חשוב לגדל אותם כיהודים. ואז הוא התחיל למנות עם האצבעות שלו. את יודעת כמה עולה קמפ, ואת יודעת כמה עולה חינוך, ואת יודעת כמה עולה תיכון, ואת יודעת כמה עולות נסיעות לישראל. הוא אומר, אני ידעתי שאם אני רוצה להמשיך לחנך את הילדים שלי כיהודים, אני לא יכול לעשות שלושה ילדים. אם אני רוצה שהם יהיו יהודים. אז יש כאן השלכה ישירה על החלטות חיים שכרוכות בפריון. אבל המנהיגים חשים ומדברים אפולוגטיקה מאוד מאוד ברורה. האם בכלל מותר לנו להתערב? ביותנו כוח פוליטי וולונטרי, וביותנו קהילה ליברלית פרוגרסיבית, האם בכלל מותר לנו להיכנס לחדר המיטות? כן. או שזה לא המקום שלנו בכלל. גם אין לנו יכולת לשלוט על זה. יש למשל דיון שלם, האם יהודים אמריקאים בכלל מתרבים כיהודים, דפוס הפוריות שלהם קשור ביהודיות שלהם, או שהם פוריים באותו אופן כמו שצעירים משכילים שהם יהודים פוריים. הרי יש ירידה בפריון, ככל שרמת ההשכלה עולה, אלא בכלל משתנים שאנחנו כקהילה יהודית, כקהילת זהות, לא יכולים בכלל לעבוד עליהם, לא יכולים בכלל להתערב בהם. יש כל הזמן דיון, שהוא כאמור אפולוגטי, סביב פריון, ויש עיסוק נפרד בפרודוקציה תרבותית, שיכולה לעזור לנו להפוך את עצמנו ליהודים. כן. שבסופו של דבר תגדיל את גודל האוכלוסייה.
זה מרתק מה שאת אומרת, משום שבעצם הם מבינים איזושהי בעיה, או שהם הגדירו איזושהי בעיה, ועכשיו הם מנסים לחפש כל מיני מרחבי פתרונות, או נכון, הזדמנות לפתרונות. נכון. מה שמעניין זה שהם מגיעים פנימה אל הבית היהודי, חינוך, ילודה, פריון, יותר מהר מאשר אל החברה האמריקנית. זאת אומרת שזה גם מעיד הרבה על המחשבה האמריקנית הכללית.
נכון.
על זה
הם מאוד אמריקאים, כן, בדפוס הזה. כן. הם מאוד מאוד אמריקאים.
מה שעכשיו אמרת מאוד הבהיר לי את זה. נכון. מאוד הבהיר לי את זה. כי במקום אחר יכול להיות שהדרישה הייתה ביחס למדינה לעזור לנו למשל לסבסד חינוך.
נכון.
או שחינוך יהיה לא נטול לחלוטין מערכים או עקרונות שיש להם גם מקורות או שורשים דתיים, במקרה הזה של יהדות.
נכון.
זאת אומרת, זה ממש מעניין, הם מאוד מקבלים על עצמם את המערכת שבה הם נמצאים, המערכת החברתית והכלכלית שבה הם נמצאים, ומחפשים את הפתרונות פנימה.
נכון. יש כאן ממש ביופוליטיקה היהודית-אמריקאית, יש משקל גדול לשתי המילים האלה. הם לא פועלים רק יהודים בתוך סטינג שהוא אמריקאי, אלא בזהות שלהם, במהות שלהם, הם באמת יהודים אמריקאים. לכן גם יש ויכוח פנימי ער מאוד, כמה המנהיגים מרשים לעצמם לדבר רעה על נישואי תערובת.
כן.
האם בכלל מנהיגים יכולים לחשוט לעצמם להבריח אנשים? האם זה מבטא חוסר טולרנטיות, חוסר סובלנות? האם זה סוג של גזענות?
נכון.
יש דיון, ושוב, אני חוזרת, זה דיון בין-דורי, כמו ביחס לדברים האחרים. יש כאן השתנות, אני חושבת, יש כאן איזשהו מפנה בין-דורי, שאני רואה חלק ממנו דרך הדיון על מספרים. זה רק שוב ממחיש כמה הפריזמה של מספרים היא פריזמה שיכולה ללמד על תהליכים תרבותיים רחבים הרבה יותר.
ממש. אמרת שזה משהו שאת נמצאת עדיין בתהליך של המחקר שלו, אז מסקרן אותי לדעת מה השאלות שעכשיו את רוצה לשאול, או שאיזה דברים קרו בשטח עד עכשיו, יכול להיות שגם דיברנו עליהם, שהעלו בך שאלות נוספות, או הבנה שאת צריכה נגיד להביא בחשבון עוד מוסד, או עוד ארגון, או עוד מפגש בין שני ארגונים בתוך הקהילה היהודית, או מפגש אולי בין הקהילה היהודית לבין גורמים מחוץ לה. כן, אז מסקרן אותי באיזה שלב את...
אז אני כבר לקראת כתיבה, כבר כתבתי חלק מהדברים. אני מבינה שיש הרבה דברים שלא צפיתי אותם, אבל אני יודעת לומר עליהם דברים. על חלק מהדברים דיברנו, מה שהפתיע אותי זה היחס הרבה יותר מורכב למספרים, כי כשאני התחלתי את המחקר, כולם אמרו לי, אז תמצאי שהם פשוט אובססיביים ביחס למספרים. אבל הם לא רק אובססיביים ביחס למספרים, יש להם עמדות הרבה יותר מורכבות והרבה יותר הטרוגניות ביחס לשימוש במספרים. או אני מוצאת על התנועה המטוטלת הזאת בין פריון במובן הביולוגי לבין פרודוקציה במובן התרבותי. זה עוד היבט שלא ידעתי. מה שאני מבינה עכשיו שחסר לי להבין יותר על היחס של יהודים לא אורתודוקסים, ביחס ליהודים אורתודוקסים. שוב, אני נסמכת על קטגוריות פנימיות, כמו במחקרים הקודמים שעליהם דיברנו קודם. כן. אני מאוד נסמכת על השפה הפנימית, ומה שצמח בעיקר מ-2013, זה הקטגוריה של יהודי לא אורתודוקסי, וזה התחזק עוד הרבה יותר אחרי נובמבר 2016. אז אני צריכה להבין הרבה יותר מהי הדינמיקה ביחס למספרים הגדלים בקרב הקהילה האורתודוקסית ביהדות ארצות הברית, שחלק מהדיון הזה המבועל מצד מישהו לא אורתודוקסי, זה גם ביחס למדיניות אל מול ישראל, למשל אל מול נשות הכותל. האם אנחנו כל השנים היינו הרוב, כן? אנחנו עדיין הרוב, אבל אנחנו מאבדים את האחיזה שלנו, ויכולנו לדבר בשם מדיניות הרבה יותר ליברלית, פרוגרסיבית, שוויונית, פמיניסטית, גם ביחס ל-LGBT, גם ביחס למעמד של נשים. ואם פתאום האורתודוקסים הופכים להיות אנשים שמובילים את דעת הקהל, אז יכול להיות שהם ירשו לעצמם לדבר הרבה יותר אל מול המדינה ולייצג מדיניות שהיא לא אנחנו, שהיא לא היהדות הפרוגרסיבית שאנחנו מדמיינים. אז קודם כל אני צריכה להבין הרבה יותר לגבי החלוקה הפנימית של המספרים, ושוב העמדות הפוליטיות והתרבותיות ביחס למספרים, זה מוביל לדאגות אחרות. פתאום חרדת ההמשכיות היא לא ביחס ליהדות בכלל, אלא ביחס ליהדות שהיא לא אורתודוקסית. והדבר אחר שאני מבינה שאני צריכה להבין, זה להבין את המקום והמעורבות של ממשלת ישראל בייצור של יהודים. אם קודם דיברנו על הגירה, ועל איך בהקשר של הגיור, על איך בעצם יש הרבה מאוד אנשים בעולם שבפוטנציאל הם יכולים להיות אזרחים של מדינת הלאום, אם הם זכאים לחוק השבות. בעצם הגבולות הטריטוריאליים של ישראל, גם הם לא ברורים, אבל גם הגבולות של המדינה מבחינת האוכלוסייה הם לא ברורים, כי בפוטנציה יש הרבה מאוד אנשים בעולם שהם זכאים ויכולים להפוך להיות אזרחים של המדינה. אז ישראל בעצם יש לה לאומיות ששולחת זרועות לאזרחים במדינות אחרות.
מעניין, כי נדמה לי שלישראל גם יש אינטרס שתישאר שם קהילה יהודית חזקה, משפיעה.
נכון, זאת דינמיקה מורכבת, כן? כן. גם דרך אגב חלק מהדיון סביב תגלית, זה מה נמדד כהצלחה. אם למשל מישהו כל כך מושפע מעשרת הימים שלו פה ורוצה לעשות עלייה, אז מבחינת הקהילה בארצות הברית זה סוג של הפסד.
נכון.
הפסד של כוח אדם.
נכון.
ומבחינת ישראל זה הצלחה.
אגב, במספרים.
נכון, נכון. יש כאן משחק סכום אפס, כן? המספר הזה בסוף מוגבל. אבל אפשר להבין מתוך ההקשר הרחב שישראל כמדינה יהודית לוקחת לעצמה את הזכות והחובה המוסרית להיות בקשר מוקד של זהות גם עבור אנשים אחרים שהיא מגדירה אותם, או מקומות אחרים מגדירים אותם כיהודים, והם בפוטנציה אזרחים שלה, או הם אנשים שניתנים לניהול. ומעניין לראות איך ישראל מעורבת בפרויקט הזהות, בתעשיית הזהות של יהדות ארצות הברית. אז אפשר לראות את זה בהקשר של birthright, אבל אפשר לראות את זה בהקשרים אחרים, למשל בפרויקטים הרבה יותר קטנים, שמנסים להפגיש בין ישראלים לבין יהודים אמריקאים, מתוך רצון לייצר משפחות חדשות. אז אפשר לראות את המעורבות הזאת בטח ברמה רטורית, בטח ברמה של הדיון על הדאגה הדמוגרפית. יש הרבה כנסים, כן, שמערבים דמוגרפים שעוסקים בישראל ובארצות הברית, ויש עיסוק גם ברמת הידע, אבל גם ברמת המעורבות. אז אלה דברים שאני צריכה להבין עדיין.
וזה שוב מרתק, כי את שוב מדברת על ישראל בתור מישהי שכן משתפת פעולה עם הקהילה האמריקנית בארצות הברית, אבל לא ברור באיזה כובע, בכובע ההלכתי, שדווקא אולי היה רוצה להגדיל את היהודים האורתודוקסים בארצות הברית, או כי יש לו אינטרס כזה כללי, או שוב לא אינטרס יחסי מורכבים עם המושג הזה של הזהות, והיה רוצה להגדיל את הכמות של האנשים שרואים את הדברים מתוך אותה השקפת עולם, או שהוא אומר, טוב, אם זה לא בחצר שלי ממש ממש בתוך ישראל, אז בסדר, העיקר שישמרו שם על איזה אורח חיים יהודי רחב יותר. זה מאוד מעניין, היחסים האלה.
יהודים בארצות הברית הם משאב פוליטי-כלכלי אדיר עבור מדינת ישראל ועבור יהודים בישראל. כמות הפרויקטים שיהודים אמריקאים מעורבים בהם, כמות האנשים שמעורבים בלובי לישראל. ישראל זקוקה ליהודים אמריקאים, היא זקוקה לאנשים האלה שיהיו פעילים. אבל הגדרות הזהות לא תמיד חופפות. וגם כמובן, שוב, אני פותחת סוגריים, זה פחות בתוך המחקר שלי, אבל יש קרע מאוד גדול סביב שלטון נתניהו.
שנסכם.
בסדר.
מספרים הם מקור ידע בהקשרים רבים. סקרי דעת קהל מסתמכים על מספרים. סקרים דמוגרפיים מסתמכים על מספרים. והם עוזרים לנו להכיר את האוכלוסייה שנמצאת במוקד הסקר. בפרק הזה עסקנו ביהדות ארצות הברית. זו קהילה שמבקשת ללמוד את עצמה גם באמצעות מספרים. ומשום שהמפקד האמריקני לא אוסף נתונים ולא מפרסם נתונים לפי חלוקה הדתית, הקהילה היהודית בארצות הברית מודדת את עצמה ונשענת על מידע שמקורו אינו במוסדות המדינה. בחיבור הזה שבין יהודי ארצות הברית לבין נתונים מספריים עולות שאלות רבות. כיצד מיוצר ידע מספרי ביחס לקהילה? על אילו הנחות יסוד נשען הידע? למשל, מהי ההגדרה ליהודי שלפיה יספרו היהודים בקהילה? איזה תפקיד יש לידע בגיבוש תובנות ביחס לקהילה היהודית? ומה אפשר לעשות בנוגע לתובנות האלה? איזו מדיניות יש לגבש? בשנת 1990 התפרסם סקר דמוגרפי בקהילה היהודית. אחד הנתונים בסקר היה אחוז נישואי החוץ, כלומר נישואים של יהודים אם לא יהודים. 52%. הנתון הזה יצר בהלה בקהילה היהודית המאורגנת, שהתייחסה לנתון כאל ביטוי של משבר המשכיות. בעקבות הבהלה התארגנו גורמים בקהילה והגו פתרונות אפשריים להתמודדות. יש פתרונות שעוסקים באלמנט הביולוגי של הבעיה. יש פתרונות שעוסקים באלמנטים חברתיים. יש שעוסקים באלמנטים תרבותיים ויש שמשלבים ביניהם. המנגנונים מבקשים להשפיע על נישואין וילודה, על זהות יהודית באמצעות למשל חינוך, על תחושת השייכות והרצון להמשיך להשתייך לקהילה היהודית. השיח סביב נושא הילודה הוא לא אחת אפולוגטי, שכן יש חשש שהמעורבות בפריון היא התערבות לא הולמת בבחירות האישיות והאינטימיות של אנשים. השיח בנושא נישואין מעורבים חשוף לביקורת מצד מי שטוענים שזהו עיסוק שבטי, מתנשא, ואף גזעני. תהליך המחקר חשף אותך, מיכל, למעורבות של ישראל בניהול האוכלוסייה היהודית האמריקנית וגם ליחסי הפנים בין יהודים אמריקנים אורתודוקסים לבין יהודים אמריקנים לא אורתודוקסים. יחסים שהפכו למתוחים יותר ביחס לפוליטיקה הישראלית וביחס לבחירתו של טראמפ לנשיאות ארצות הברית. אז יש עוד הרבה מה ללמוד ולחקור. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה שלנו יחד, דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, וארז שלום, טכנאי השידור. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה, שיכולים להמשיך להזין לנו גם ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל התכנים של רשת כאן תרבות, וכמובן פרקי מעבדה נוספים. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים אחרים. Today